So it's still a good morning, right? Boca Tov. Flipping Morgan. So we've been on a journey together. We're getting close to shore. It's time for some, we want to invite some questions that come from the heart and that are about your practice and some way that this collective room might be able to inform, help your practice and clarify your heart, your mind. Thich Nhat Hanh says, a good question is short and from the heart, and that don't be shy. You may think it's only you that has been, this is very common. It's only me that's been uncomfortable sitting. Everyone else is solid as rock, right? Mm-hmm. And that's not true. And so if you can share your question, it will help you and it will help many other people in the room. Abel? Give him the microphone.
It's dangerous.
Well, actually.
It's just dangerous.
Yeah. So why don't we, if you have a question, we'll do it. Come over here and sit on a chair.
Yeah.
Or somewhere we can see you.
The first one is asking if you can move the other
way. I just want to move the chair up a little bit so we can see who's in it more easily.
And you're
too
shy to get invited.
What?
You're shy to get invited down. You're shy to get invited.
And if you're shy, you can write the question down and put it in the bell. Or you can use telepathy. Have somebody else ask your question. Invite the bell, and then 3 cents.
אנחנו נורא יפים להסתכל, אבל אם תבוא, זה יהיה קצת יותר מעניין אם מישהו יבוא לשאול. יכול להיות יותר מעניין.
I said, we're really beautiful to look at, but it might be more interesting if someone can be brave enough.
מי שרוצה עוד לשאול, יש לנו שני כיסאות ש... אם יהיו הרבה אנשים, אז יש לו טוב, אז אתה יכול לחכות שם.
Thank you. question in English?
Okay, in English. But Dad was asking me, how did it feel to be, he said 7 years, but it's actually 12 years. And why did I come back? So, maybe I'll keep, אולי אני אשאיר את התשובה לסוף, כי הרעיון הוא לשאול שאלות על התרגול שלנו ולא לראיין אותנו. אז אולי אני אשאיר את זה לסוף, אם זה בסדר. So I said, maybe I'll leave the answer to the end, because we wish... I think the idea is that people will ask about their own practice and so much interview me or someone. So, עודד לא, לא מוכן?
לא. אני ידעתי שאני קצת
אז בסדר, אני מבטיחה, נשמור את זה לסוף. So we'll keep this one to the end. You want
something? Yeah, go ahead. You can make sure. The time is now. If not now, when?
השאלה אם לדבר בעברית ומישהו יתרגם למישהו.
אני חושבת שעדיף שתדברי באנגלית.
אוקיי.
מה?
לא.
ברוך. רגע, אז אם...
ברוך יכול לתרגם.
אז אני אעשה פינת
אנגלית.
ברוך, יכול לתרגם למיטשל?
Somebody up here will translate for Mitchell.
Okay.
And I will make an English corner so everyone can speak the language that's comfortable for them.
Okay.
שאלה ראשונה, איך היה בפלאם ויליג' זה סתם משהו שאפשר לדבר עליו שעות, אז אני אגיד שהיה הרבה דברים. למדתי הרבה ופגשתי הרבה מורים ואנשים נפלאים. זה היה זמן מעשיר שצמחתי בו. ולמה חזרתי? התשובה הכי פשוטה היא כי רציתי לחזור. נראה מהסיבה שבה נכנסתי, מאותה הסיבה שנכנסתי למנזר, שזה הרצון שלי, שקוראים לו גם בודיצ'יטה, להיות חופשייה. אז זו התשובה הקצרה.
About the practice.
you say that when you reach the shore, you don't carry the raft with you. When do I know I reach the shore? How can I tell between the raft and the shore? That's the question.
Let me just repeat the question. What I'm hearing is the question is, so the raft is the teachings and the shore in the tradition of mindfulness is going across the river of suffering to the other shore where there's suffering is transformed. And so the question is, how do I know when I've gotten there, right?
Yeah. Maybe it's too early for me to ask.
בשבילי יש הרבה מאוד רף סודות והרבה מאוד חופים. נראה לי כל החיים אני אהיה לי חופים חדשים ויהיו לי הרבה סוגים של רף סודות. אז כשאני מבינה שהגעתי לחוף אחד... כשאני מבינה שהגעתי לחוף אחד, אני יכולה לשחרר את המסודה שבה הגעתי לאותו חוף, ולחפש את המסודה הבאה, לחוף השני. נתת דוגמה, אני כל הזמן הייתי לה התפתחות אין סוף, ואם כשהתחלתי בתרגול של המאקסון, אז הייתי מאוד סטרייט כזה, הייתי מקפידה על כל דבר, והייתי מאוד רצינית ומאוד הפריע לי כשאנשים מדברים בנובל סיילנס. הייתי צריכה המון המון שתיקה בשביל להתחבר לעצמי. ועם אנשים היו מדברים, הייתי הולכת לבד, הייתי רוצה להיות לבד בחדר בשביל שאני יכולה ככה להזמין את עצמי. היום זה פחות מפריע לי, היום אני מרגישה ש... אז אני יכולה את הרפסודה הזאת של להיות לבד, בשביל להיות במיינדפולנס, אני צריכה להיות לבד, את הכלי הזה אני כבר יכולה לשחרר. אני מרגישה היום שאני יכולה את הכלי הזה לשחרר, ואני גם יכולה להיות בשקט כשאני עם אנשים. כי כבר רכשתי מספיק מיומנות, אז היום פחות מפריע לי שיש רעש בשביל להיות בשקט עם עצמי. אבל יש לי עוד המון 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 חופים שאני רוצה להגיע להם, יש לי המון המון מחסודות, אני למשל עדיין צריכה את המדיטציה היומית, אני חייבת, אני קמה בבוקר, ואם אני לא עושה את המדיטציה היומית, זה כמו הכדור פרוזק שלי, באמת, ובמקום כדור פרוזק, אז אני חייבת את זה, אז אני מרגישה שאת הכלי הזה אני לא יכולה לשחרר. המדיטציה הפורמלית של חצי שעה ביום, אני עוד לא יכולה לשחרר. אני פשוט לבחון את זה.
אני באותה בתחושה הזו של שאני צריך עוד הרבה רסודות והרבה רסודות וחופים. אני מה שאני גיליתי בשנים האחרונות, כאילו פתאום הצטרפתי בתוך תכנת פן שגם חומרים אחרים, או טקסטים, או דברים נוספים, זה עוזר לי להבין עוד יותר טי, אבל הרפסודה שלי זה טי, זה תכנת הן, זה פלאם בילג'. ולפעמים אני מפספס, ואני רואה שאני עוד, אני סוחב את הרפסודה עוד על הגב שלי ומשחרר. אחרי שהיא כבר... וכך הלאה, תלוי מתי. אחד משלים את השני, התרגולים, ובעיקר הסנגה כאוגן.
For example, a raft of mine that I use sometimes is mantras or gathas. I think I come away from on every retreat with a different gatha, and then I work on that for a while, and with that. And after some time, I find that it becomes too, not boring, but, you know, I get too used to it. And it no longer has the effect that it had in the beginning. So, in a way, that is like dropping that particular raft and looking for another one. One thing that, like for example, that I'm taking from this retreat is widening the view. So I think everybody finds his own way, his own raft. And I always seem to need a raft. There never seems to be a point where I don't need a raft, because there's always another shore.
So there's a story from Gandhi about a mother who came to him and said, my son eats so much sugar. Would you please tell him to stop eating sugar? Stop eating so many sweet things. And Gandhi thought about it for a few moments and said, come back in 2 weeks. And so she said, okay. Even though she had the son with her then, she went away and came back in 2 weeks with her son again. And Gandhi sat with them for a while and looked over at the son and said, you should stop eating sugar. Maybe a few more words. And then the mother said to him, well, why did you have us come back in 2 weeks? You could have said that 2 weeks ago. And his answer was, well, you have to understand, first I have to stop eating sugar.
It's okay.
We're gone.
Between different lineages, and the utter simplicity of the practice strikes me, but sometimes also raises the questions about the depth of the insights. I want to understand more about the lineage, to know more about the lineage, and about the realization that masters in your lineage manifest. Maybe a big question, but for me it's important. And the other question is connected to the Sangha. It's really something I struggle with. I find I really need the Sangha, and I find it really heals me and nourishes me. And I miss it so deeply in the Tibetan tradition. But how do you find a way to balance between, how do you really practice it? And do you have time for your own solitary retreat? I always struggle with that.
Give us, say it in Hebrew.
ביקשתי לדעת קצת על השושלת ועל התובנות הרוחניות שהמאסטרים בשושלת מגלמים בדרך הרוחנית הזאת, וגם לדעת, אני מבינה שהדבר העיקרי פה זה הסנגה, ואני מאוד מרגישה שאני באה לפה להיות מוזנת על ידי הסנגה, ויש בתוכי הרבה קונפליקט מול מסורת של להיות לבד, לתרגל לבד. איך מוצאים איזשהו דרך לאזן בין השניים, או איך באמת הופכים את זה לתרגול. עבודה עם הסנגה.
Maybe it'd be helpful if I try and restate the questions and then hand this to someone else. Say some. So I hear two questions. One is about, you know, the lineage. This is what's, I think you know the lineage in terms of it comes from India, then to China, then to Vietnam, and it's essentially Vietnamese Zen that's been blended and refined in the suffering of Vietnam. But it seems so easy and simple. How deep can the realization be? Is that sort of the question? Or is the realization deep? Right? That's one question. Mm-hmm. And the other one is struggling with, there's solitude as a practice, which provides a certain nourishment, and there's sangha as a practice, which provides a certain nourishment. And how do I give the proper amount to each, right? Okay.
בעניין השושלת, מה שחשוב לי לדעת בהקשר של כל האנשים שתרגלו לפניי, זה הידיעה שאין דרמה בלי מי שמתרגל אותה. אז אני מרגישה הכרה תודה לכל מי שתרגל לפניי, ואני מרגישה אחריות לתרגל בצורה שתכבד את מי שתרגל לפניי. זה מה שחשוב בשבילי. אני חושבת שזה מה ששאלת, שהתרגול של טיי נראה פשוט. השאלה אם אנחנו באמת מתרגלים אותו. לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. למשל, להיות ברגע, כמה מאיתנו מצליחים להיות, מי שמצליח להיות כל היום ברגע, ברגע עובר, בבקשה להרים יד. אישור עם יד? אני לא. אז זה לא פשוט כמו שזה נשמע, ואני לא יודעת לאיזה ספרים או הרצאות של טיין נחשפת, אבל אני לא חושבת שאני מבינה כל מה שהוא אומר. שמעתי יותר הרבה פעמים. זה עניין הוא מה לתרגל, ליישם, זה מה שלא פשוט. השאלה השנייה הייתה על הסנגה. אני חושבת שהחשיבות של לתרגל בקבוצה באיזשהו אופן היא חיונית, כי זה חיוני לתרגל בקבוצה, כי הנטייה שלנו כבני אדם, לפחות אני, זה לשגות באשליות ובפנטזיות רוב הזמן. זאת הבריחה שלנו, מה שקשה לנו. והסנגה כל הזמן עוזרת לנו לחזור למציאות. זה החשיבות של סנגה, ולהזין, אנחנו לא חיים לבד בעולם, להזין אחד את השני, אחד את השני, לתמוך, להזכיר. ומצד שני אפשר לאחז בקבוצה או בזהות או בנראות, ולקחת פחות אחריות. אז אני חושבת שהאיזון הוא בין לבין. ברור שגם צריך זמן לבד, זה לא סותר. אין סתירה בין דברים האלה. אני חושבת שבארץ יהיה טוב אם יהיה יותר תרגול, יותר סנגות, יותר תרגול בסנגה, ופחות תרגול אינדיבידואלי. בכל מקרה, אנחנו לא מתרגלים רק בשביל עצמנו. אבל זה מה שיש לי להגיד. תודה.
I think that Thay's teaching, to continue on what Agib was saying, if this is what she said exactly, but anyway, I won't paraphrase her and I'll speak for myself. It's deceptively simple. It seems at first a meeting with the teachings as Thay interprets them, they seem very simple. And I think some people who come to the Sangha leave after some time because it seems to be just too simple. And they're not being told how to think or what to do. It's two things that happen. And I find with myself, when I go back and I read the same Dharma talk or the same book a year or two later, I read it completely differently. I see layers in it which I did not see the first time. And so it goes on and on and on, and they seem to be depthless. There seems to be no end to the depth of the teachings. That's what I have found. And when I read them by myself, it's one thing. And when we go through these texts together with the Sangha, it's like it just reaches a different level of consciousness and of understanding. And I feel that all the Sangha members, even if they're silent, they seem to be a kind of a mirror and reflecting. And I hear things, even when I'm reading myself, I hear things in the teachings differently within the Sangha than when I'm sitting at home reading it by myself. This is just my experience. And I find that, personally, I think the Sangha has been one of the most important supports for my practice. And actually, if we call that a raft, I'm it's not a raft, but it's being like in a boat with people going on a wonderful journey, and they never seem to be... I'm always surprised. Sometimes it's not perfect. I think Mitchell mentioned yesterday that the Sangha is human, and this is part of the practice. It's easier to be with yourself sometimes than to be with the Sangha. But it's very rewarding.
When we were reading this morning the five mindfulness trainings, I had the feeling. הרגשתי שכל הפילוסופיה הבודהיסטית נמצאת בדף האחד הזה, וזה כל פעם נשמע אחרת. והיום זה לא היה טקסי, זה היה רק בכבוד לזה, בכבוד לעצמנו. והיה בזה אווירה כל כך מיוחדת. כל מילה בסדר, כאילו, אם החברה האנושית הייתה מתנהגת ככה, כל השאר היה נפטר. זאת אומרת, כל הידע, כאילו, נמצא פה. אז אם אנחנו מתייחסים לבודהיזם כמקור של ידע, אז אפשר לעשות מחקרים על הזרמים השונים, ותאי התייחס פה ושם גם לזרמים השונים. מצד אחד הוא באמת זוכה להערכה של כולם, מטעמים שונים כמובן, למשל מה שהזרם הטיבטי אוהב בפלם וילג' זה שתאי מצליח להקדים את זמנו בנזירות באותו מעמד כמו הנזירים. והדלאי למה עם כל העוצמה שלו, כאילו זה, התהליכים לוקחים זמן, הרבה שנים לפעמים. אז הרבה פעמים שהיינו בפלם וילג' שלה ואני ראינו שם נזירות טיבטיות שבאו להגיע לדרגה הבחירה שלהם. אבל זה לא העניין. כל מסורת חשובה, ואנחנו יכולים כל הזמן רק ללכת, אם אין בנו את האמון, יכולים כל הזמן ללכת לפה ולשם. אני מכיר חבר'ה שמתרגלים המון זמן ונמצאים איתנו, והם בעצם כל הזמן, מרוב שהם כל הזמן ברטריט, אין להם זמן לתרגל. זה מין שופינג כזה של הדברים. וממה שאני ראיתי, חברים שנצמדים, ולא חשוב למה, אני לא אומר למה נצמד, אבל נצמדים למשהו והולכים, אז משהו קורה, ואני הרגשתי את זה גם בתחושה כאן, על התרגוש של הסנגה, מה שקורה עם השנים, על ההשתנות של כולנו, וזה נפלא. אז אפשר, זה כמו אם הולכים פרח, אוהב, לא אוהב, אפשר לעשות את זה כל הזמן, אבל התרגול זה מבטיח, בסנגה זה מבטיח לתרגול. ואם בסנגה, אז לדעת מתוך אמון, ואני לא אומר איזה, שלהגיע דקה לפני, שלתת לזה את הכבוד, ולבוא עם ההתכווננות. כי אם אתה בא עם ההתכווננות, ואתה מקשיב לטקסט כמו היום, זה נשמע בצורה, החמישתי אולי עצמו את הלב, זה נשמע בצורה מסוימת, זה הולך ללב. אם אנחנו באים עם נשארים כל הזמן בציניות שלנו ובהצפה של כל מה שיש לנו בחיי היום-יום, אז לא עושים
יצירה אנטיבית אנחנו צריכים, ממש ספילות גדולות גדולות להוציא אותנו מזה, ורק אנחנו יכולים להוציא את עצמנו. מה שנותר, זה לתרגל.
קודם כל אני רואה את שתי השאלות האלו בתור שאלה אחת, כאילו מאוד קשורות אחת לשנייה, אני יכולה מאוד להזדהות איתן. כאילו התרגול, כמו שחגית אמרה, התרגול של טיים נראה מאוד פשוט. והרבה אנשים באמת מבקרים את זה, אומרים, באים אלינו לריטריטים ואומרים, אה, אצלכם זה ממש כמו בית מלון, אפשר לבוא, קמים בבוקר, התאמנות, אחרי הצהריים אפשר לדבר, כאילו הרבה אנשים מבקרים את זה. וזה בעיניי הייחוד של התרגול של טאי. ובאמת השאלה, כאילו, מה מתאים לי? האם אני רוצה באמת להיכנס עמוק לתרגול, אולי אני רוצה ללכת לאיזו סדנה ש... כמו שהייתי בסדנות כאלה, עשרה ימים בשתיקה. עכשיו כל הזמן בשתיקה. עכשיו בשבילי, וגם הסנגה, גם בקבוצות אחרות יש סנגה, אבל אני עוד לא ראיתי שום סנגה ושום מסורת ש... הדרמה שערים הוא כל שלנו. אני הייתי בהרבה סנגות, לא של תכנתן, וקיבלתי כאב ראש, באמת. אנשים שם מדברים מהראש, מפקחים, אוקיי, זה נעשה בצורה הרבה יותר נימוסית מאשר הישיבות שלי בעבודה, אבל עדיין האיכות, אני עוד לא ראיתי באמת שום קבוצה שיש לה את איכות השיצוף כמו שיש בסנגה של תכנתן. המקום הזה של השקט, שלאדם לוקח לו את הזמן, אף אחד לא נכנס לו באמצע, הוא יכול לראות מה הכי אותנטי והכי מתאים להגיד עכשיו. והוא לא צריך לחשוב לפני זה מה הוא רוצה להגיד, אלא הוא יודע, אנשים יש פה תמיכה של הסנגה. ואז הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים שלו, והוא שואל שאלה. ואחרים לא מוכנים בכלל לענות לו, ולא צריכים להתפקח, ולא צריך אפילו להתייחס. זה כמו... באמת, בית מקדש, זאת אמירה קדושה שאני לא ראיתי אותה בשום מסגרת אחרת. ואז באמת אנחנו נוגעים במקום הזה של החוויה של הסנגה, סליחה, החוכמה של הסנגה. כמו שתיק נתן אומר, זה סנגה מיינד, סנגה מיינד. ואני ממש מרגישה את זה, שאני לא יודעת מאיפה באות לי תובנות בכלל. בגלל שאני יושבת עם עוד אנשים אחרים באווירה כזאת שקטה. וטי מלמד באמת איך לתרגל עם אנשים, כאילו, ואני אולי שני סיפורים קצרים. אחד ששמעתי על נזיר, שהוא היה איזה 5 שנים במנזר, בשקט מוקלט. טי מלמד איך להיות במיינדפולנס כשאתה עם אנשים. עם אנשים, כן, זה הרבה... אז שמעתי, שני סיפורים קצרים, אחד שמעתי שנזיר שהיה 5 שנים בשתיקה יצא מהמגזר והאדם הראשון שהוא פגש אותו הוא התחיל לצעוק עליו, היה איזה קונפליקט באמת. שאלו אותו, מה למדת במגזר? הוא אומר, הוא היה בשתיקה, לא אתה במגזר שהוא היה בשתיקה 5 שנים. הוא אמר, לא למדתי כלום, וזה סיפור אמיתי ששמעתי. מצד שני, סיפור אחר שנזיר הולך ביער ופתאום באים אליו כל מיני אנשים חומדי לצון, הם צוחקים אליו שהוא נזיר, עושים לו כדי להתפיסים וכאלה, והוא הולך עם מגש של אוכל למורה שלו או לבודה, לא יודעת, הולך עם מגש ומתחילים ככה לדחוק אליו, הם רוצים שהוא ככה יפיל את הכל על הרצפה, הוא לא זז, הוא הולך ככה ומבלים אותו ועושים לו בזה, הוא לא זז, הוא ממשיך ללכת שהוא מגיע למנזר ונניח כמגש ואז הוא עושה בשבילי זה התרגול, זה התרגול, זה משהו פנימי לדעת באמת זה התרגול בשבילי
עוד פעם?
זה פעולה נכונה. מתי לעשות את הפעולה נכונה?
So you get lots of answers. Two quick things. I've been twice to Tibet and have great respect for, I mean, such an uprising of faith and spirituality there, and that's supporting the whole world. And so I have great respect. And when people call our group and are just getting into meditation and are trying to figure this out, do I go to the Insight community, do I go to you, do I go to the Tibetans, and we have six or seven more varieties. And I say, go to all of them and see which one touches your heart deepest. And so it's, and see which one nourishes you. Thay says, as I began earlier, I only do the practices that help me rest, help me heal myself, and help me liberate myself. And so, see, you know, ask, is this practice helping me? And if it is, wonderful. And if one calls to you more, then sit with that group more, or be. So that's the first part. And then that quality of, like here, we had this wonderful 5 days of being silent together. And so it doesn't have to be an alternative. That one of the beauties of the Dharma sharing is that when it really settles, people are silent in the sense that they've left the distracting mind, the mind that is always chattering, and then can really be with each other. So it doesn't have to be an alternative. And that's what Thay teaches, is how to be silent, have a silent mind, a calm mind in community. And the order of inner being, which is this bodhisattva vows for lay people and monastics. For lay people, Thay says, you need to be happy and you need to be a sangha builder, a community builder. And people all start off by saying, yeah, right, you know, I'll do that. And then the actual practice of that is not easy. And because, as we all know who have tried this, I mean, people come and then you have people who aren't quite happy or tell you you're not doing it right or leave or, you know, and they get upset and you get upset, and that's all practice. And Thay knew what he was doing, because it's like the, you know, the rocks, when you put them together in a tumbler, they all polish each other. And Sangha does that, is my experience. And finally, I was thinking of the great Zen teachings of Ecclesiastics about there's a time for all things under the sun. And so you find that there's a time for sowing and a time for reaping. So you sometimes silence may call to you more. Sometimes Sangha may call to you more. And that's okay.
של הרבה מאוד משימות שיש לי בעבודה בקצב מאוד מהיר, צריך יש דדליין, צריך לסיים דברים בלחץ, איך להביא את התרגול לרגעים האלה שבהם אין את הזמן הזה, את הלוקסוס הזה שיש לנו פה, לשבת, לשום, כולם במצב רגשי, בסביבת העבודה, מאוד לחוצים, מתוחים. איך בעצם, מה אפשר לעשות במצבים האלה שלא אין את הזמן ואת הלוקסוס הזה באמת להתרווח ולהירגע?
I'll start this one. There's a wonderful teaching that says every day you should sit 20 minutes in the morning, except on days when you're too busy to sit. Then you should sit 40 minutes. And I think there's a truth to that. That, you know, when busy is something, is a mind state. It's not how many appointments we have. It's that sense of pressure that there's too much and I don't have enough time, right? And so if you can settle and clear, then it's just, as Sheila was talking the other night, it's not a mountain, it's just one step after the other. And you let go of the worry that I'm not going to get through the mountains. And you do each step thoroughly and give it what it needs and turn to the next. So that's... and the other idea is... to find moments throughout the day to remind you to come back to yourself. There's bells of mindfulness you can put on your computer. You know, at Plum Village, there's the grandfather clock, the chiming clocks. And that, again, it's the same idea. Come back and settle. But that's my experience, that it's when I'm feeling pressured and busy that I get the least done. And when I'm centered, more gets done.
אני אוסיף משהו באותה רוח. כשאמרת את המילה לוקסוס, שם לדעתי תמונה התשובה של עצמך ושאלה שלך, כי זה לא לוקסוס. זה עניין של סדר עדיפויות ומה אנחנו רוצים לשים בראש סדר עדיפויות שלנו, זה ואז איך להדגיש ולהסביר שזה לא פריבילגיה, זה לא מותרות, זה לא מותרות לתרגל, זה חיוני. אז אני חושבת ש אם יש את ההבנה הזאת, אנחנו שוכחים וחוזרים אליה כל הזמן, משם תבוא התשובה יותר פרקטית, שכאילו אני מבינה את הדילמה, כן, דילמה אמיתית, מעשית, בחיי היום יום. אני חושבת שמשם תגיע התשובה שלנו בחיים, שלי בחיים שלי, שלך בחיים שלך, למצוא את הדבר הזה שאת שואלת עליו. ואני אומרת את זה, אני רק אוסיף שאני אומרת את זה לא מאיזה אידיאליזם, אלא מתוך ניסיון שבו לא נתתי סדר, לא שמתי מנוחה ותרגול בראש סדר העדיפויות שלי, ואז ראיתי מה ההשלכות של לא לעשות את זה, של לעשות יותר מדי, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך גם כשאני כבר יודעת שאין לי כוחות יותר ומה זה עושה לי. זה כשהגעתי למצב של סטרס די, די רציני, זאת הייתה התזכורת שלי, שזה לא לוקסוס, זה לא מטור.
Just one thing. I know that you're very busy, and you have a lot to do. And I have found, when I was working full time, that I always had to go from one place to another. So I made a decision that I would always do that in walking meditation. So I walked mindfully to the car, from the car into the office. And I used to choose the stairs instead of the elevator. And I walked mindfully. And this was a, this is a meditation. So this is just a handy hint. And it was very helpful for me in certain circumstances.
No?
שאלה שיש לי הרבה ניסיון. בכלל זאת לא בעיה, האמת. זאת ממש לא בעיה. אפשר להיות כל הזמן בשקט פנימי, אומרת מישהי שיצאה לפנסיה. אבל, אני חושבת שיצאתי לפנסיה כשיכולתי כבר להיות בשנה או שנתיים האחרונות במקום הזה. כל מה שקורה לנו בחיים זה לימוד, ובשנים האחרונות שלי בחברת הייטק, מאוד לחוצה, יכולתי להיות בשקט. אני זוכרת שאני כתבתי פעם, יש לי יומן אישי שאני כותבת כל הזמן, אני הייתי כותבת שנים, אני מרגישה חיפזון בתוכי, אני מרגישה בהילות בתוכי. הייתי מרגישה את הבהילות הזאת. וכן שמתי לב שאפילו ביום שישי, שכבר לא, לא היה מה לעשות. עדיין בתוכי הייתה את הבהילות הזאת. ואת החיפזון, והייתי אומרת, למה אני מחפזת? ובאמת, זה הכל עניין של תשומת לב. כשבאמת שמתי לב, יכולתי לראות איך הכל בראש. איך הכל בראש? יש לי כזה משהו בתוכי יוצר את החיפזון הזה ואת הבהילות הזאת כל הזמן. אז ככה, בשביל להיות פרקטית, קודם כל, מאז שהכרתי את התרגול, התחלתי לישון פחות שעות ולהיות יותר ערנית. באמת, אני ישנה, פעם הייתי ישנה איזה 8 שעות ביום, 9 שעות ביום. מאז שהתחלתי את התרגול, מספיקות לי 5 שעות שינה, 6 שעות שינה, עוד איזה 30 שעה בצהריים, אבל אפילו 20 דקות בצהריים זה מספיק לי. אבל אני הייתי קמה מוקדם בשביל לעשות מדיטציה. כאילו, באמת כל בוקר עשיתי מדיטציה. אז כאילו ישנתי פחות, זה בא על חשבון שעות השינה. אבל באמת אני חושבת שאם אנחנו מתרגלים, אין שום בעיה. זה לא משנה מה אני עושה. לפעמים אני אומרת, מה זה משנה מה אני עושה? ואני אספר לכם, כשהייתי ביום אחד ממש הרגשתי את התרגול עמוק, ובבוקר הייתי צריכה לנסוע לעבודה, ואני באה להתניע את האוטו, והאוטו לא מתניע. ופעם עם האוטו לא היה מתניע, היו לי ישיבות בבוקר ודברים, הייתי נכנסת ממש ללחץ, כי זה כל היום, כל סדר היום משתבש לי. והייתה לי תחושה בפנים, מה זה משנה איפה אני? אם אני פה עכשיו באוטו מחכה שהדבר יגיע, או שאני בישיבה בעבודה, או שאני מול המחשב, זה ממש לא משנה. באמת, זה במקום כזה שזה לא משנה מה אני עושה. כאילו, אם אנחנו בסטייט אוף מיינד של כאן ועכשיו, אז הכל בסדר. כאילו, זה גם בשבילי העושר, להיות כאן ועכשיו. אז עוד פעם, הלוואי בזה התמיד, זה לא תמיד ככה, ממש לא. אבל רגעים כאלו אומרים לי מה האמת. האמת היא שזה ממש לא משנה מה אנחנו עושים. זה לא משנה אם אני כל היום ישנה או כל היום עסוקה. בשביל להיות בשקט פנימי. זה לא בחוויה שלנו.
של פרויקטים בעבודה וגם בתרגול העמוק, זה רק מדגים כמה שהשאלה הזו היא בעצם לכולנו. זה אולי מה שמאזגן את החיים של כולנו. אני נזכר בשיחה כאן של הריפוי שאלי העביר לנו על התפקידים השונים שיש לנו בחיים. ואני גם כן, זה מאוד דיבר אליי, כי אני תפקידים רבים, קוראים רבים, ובסביבות רבות שמאוד שונות אחת מהשנייה. ובכל המקומות, העניין של המתח הזה והסבל של אחרים, גם אלה שנמצאים בתנאי לוקסוס ולא חושבים על חימום, או ממש בתנאי פאר, וגם האסירים שאנחנו פוגשים, למעט, שאנחנו רואים את הסבל שלהם סגנון אחר. אבל הכל סבל. הרוב זה סבל. אז מה שאני התחלתי לעשות, שאני תופס את עצמי בצד הראשון, כשאני נכנס לאותו מקום, זה ההליכה לשם. זה הכניסה. זה השמירה, כי אני יודע שהם... באיזשהו מקום, בזכות התרגול, הם ביותר סבל מאיתנו, אז אני צריך, כאילו, המחויבות היא עליי, קודם כל, לנסות לייצר אמירה אחרת, או להקשיב, מה שלא יהיה, לפי הצרכים המשתנים. דבר נוסף, הרבה פעמים שמעתי גם מסנגה, שאחות אומרת, אני כל כך לחוצה, היום אני לא יכולה לבוא, או כבר יש לי כאב ראש מרוב מה שהיה לי היום. היא באה, ואז אומרת בסנגה, כמה שאני מרוצה שבאתי. זה בדיוק מה שהייתי צריכה. ועוד דבר שעוזר לצאת מלבני מהלחת, זה כשאני נזכר בבוקר לחלום כזה, מדיטציה, אני לא מדבר על מדיטציה הפורמלית, אלא להיות רגע ולצפות לטוב. המתנות שהיקום יביא לי באותו יום, בשבילי זה מין כניסה כזו לנעליים של הסבא שלי. איפה אני יכול לעזור? מה? וכשאני זוכר את זה, קסם קורה לאורך כל היום. סנגה חשובה, הריטריטים חשובים, וגם יום חשוב.
Thank you, Cher. Wouldn't it be nice to keep this going for another hour?
Yeah.
But we can't. Because we're trying to... We want to have a closing ceremony where we can all share from our hearts. And so it was... what? Orly's lap?
She's Orly and also...
Well, but we...
Just only.
So maybe last question.
Last question. And short, succinct answers.
שלי יש מטבחון במטבחת מקום הישיבה שלי
Thank you, Orly. It's, what I'm hearing is the question is, it's really one question, is how do we love? And how do we love the people around us who don't respond to us in the way we want? And how do we love the people who have gone beyond that and who have hurt us and the people we love? Is that sort of the question? Close enough? So we're all in different places in our lives and our practice. And so what works, you know, what seems appropriate at one time may be different at another. And that the first one with neighbors and colleagues who don't agree with us is, you know, it's sort of a easier practice in the sense of we're responsible for our hearts and our mind states. And it's nice when other people nourish us. And when they don't, in a sense, it makes us stronger because we have to bring that from within. And so the neighbor that's not cooperating is, you know, how to find ways to keep the relationship fresh and to open. I had a teacher of leadership who said that if you want to get something done in a meeting, like a board meeting, you should have tea with everybody on the committee in between meetings and not talk about business. Just talk about how are your children, how's your cat doing, you know, have you found any new restaurants, and just establish a personal relationship with them. And then the meetings go much easier because people, you know, already have a personal relationship. And the question of how do we love those who seriously hurt us and other people is how much does that matter to me that I am able to let go of my resentment? And how much do I want to? How much am I tired of carrying this resentment? And am I, you know, willing to go through the process of trying to let it go? And when I think of it, there's no one who comes to mind that I'm holding that much resentment for. But there are people whose partners have been killed, who have been abused as children, who have been betrayed in various ways, and I know. And I know over time people have grown in that relationship. There's a book in the United States about people who have learned to love the people who have hurt them and hurt other people. Sometimes people who have murdered their children. Recently, we had this incident in the U.S. where a young man went into an African-American church and shot people, and, you know, in essentially a Dharma sharing. And the response of the congregation bewildered so many people because their minister and that whole congregation was sending love to that young man. And it's a very deep practice. And so we come to it slowly as best we can and learn from others in our Sangha about how they work with it and what they're able to reflect. It's a very deep practice, and partly it means to think differently about what we mean by loving somebody, because it's a different love than you have for your partner or your children. It's, in the Buddhist tradition, we talk about loving kindness, and it's a sense of goodwill and of wishing them well, wishing that they will have be able to transform their suffering. And if we need to, making sure that we have appropriate boundaries. It doesn't mean we want to invite them for dinner or live in our spare bedroom. I mean, that, but we can still love them and say, I love you very much. My wish is that you be well and happy and peaceful. And I feel much better if you live 300 miles away. I mean, those are not incompatible.
I feel it was such a complete answer.
Thank you.
And I know we are up for time. Okay.
Say it in Hungarian.
תראו, מה שרציתי להגיד בעצם, שבאיזשהו מקום התרגול נותן את התשובה, אבל זה לא עניין של הפילוסופיה הבודהיסטית, זה עניין בשבילי לפחות של לתרגל על זה באופן חווייתי. כי זה יכול להיכנס לנעליים של השני, שאיך להיכנס לנעליים של בדיוק זה שהוא מציג לך הוא בצורה כזו או אחרת, או שזה כבר מגיע לממדים כאלה שאת הזכרת קודם, של רצח. אז כאילו, לכבות שריפות כאלה זה כבר מאוחר, אבל האנטידוט זה באמת להבין גם ברמה הפילוסופית את העניין של האינטרבינג, בעיקר ברמה החווייתית. ראיתי שלמשל השיר הנפלא של תאי, קרא לי בשמותיי האמיתיים, התובנה הזו שכל אחד מאיתנו יכול להיות גם האימא וגם הבן במקרה הזה, או הבוס בעבודה, או לא משנה, איזה תפקיד כולנו, שזה הכל עניין של תנאים ונסיבות. אבל ראיתי שגם כשיצא לנו לדקלם את השיר קרא לי בשמותיי האמיתים בסדנאות או בסנקה, אתה יכול לראות על הפנים את השוני בעומק של ההבנה של האמת הפשוטה הזו. בדרך היחידה שאני רואה שאני יכול לעשות את זה, זה באמת רק על הדרך החווייתית, לא רק להבין את זה מהראש, אלא להבין מהלב. ואנחנו על תרגול שנקרא תרגול האהבה וההבנה במובן של תובנה לעומק של העלייה מהלב.
אני אענה בקצרה, כי באמת אין זמן, אבל יש לי שני דברים נפלאים, אני רק רוצה להוסיף שני דברים. אחד, חמלה לא באה בכוח. אי אפשר בכוח להרגיש חמלה ואהבה. מאוד חשוב להיות, לחמול על עצמנו כשאנחנו לא מרגישים חמלה לאחרים. זה מאוד מאוד חשוב. כי זה תרגול בזה, כשזה מגיע, זה מגיע לבד, כמו כל דבר. מה שחשוב בשבילי זה קודם כל לדעת את האמת. בשבילי האמת זה שאין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם. אם אני יודעת את האמת הזאת, שאני עושה עליה מדיטציה הרבה, זה עוד לא אומר שאני יכולה להרגיש אהבה לכל אחד, אני לא יכולה להרגיש אהבה לאנשים או לא יודעת למי. זה לא אומר, אבל אני יודעת שאני לא יכולה להרגיש כי זאת מגבלה שלי, אני עוד לא שם. אני צריכה הרבה רצונות בשביל להגיע לחוץ. אז אני חובלת על עצמי כי אני עוד לא שם. אבל אני יודעת מה החוף שלי. החוף שלי זה כן לאורס כולה. ורציתי עוד משהו נורא קטן להגיד לשיר, כי פתאום ככה זה עלה לי על השאלה שלך ממש בקצרה. תיך נתן אומר, אמרו לו פעם שלא תיך נתן, אתה נורא עסוק, איך אתה יכול, איך אתה מסתדר עם כל הסדר יום שלך, להמון פיביות, להמון דברים? אז הוא אומר, איך אתה כל כך עסוק? אז הוא אומר, אני עסוק? אני לא עסוק. מה שהתכוון להגיד שהאגו שלו לא היה עסוק. אז הוא לא היה עסוק. ואז יש המון זמן.
I'm feeling busy. I'm looking at the watch, and we're 15 minutes past.
No, we said after 11. This was the time.
It's 11. We're supposed to start the next activity at 11. And it's 11:30 now, and we need a 50. We have to rearrange.
So no way.
Well, so let me.
11:15, you said we would start the next one.
Yeah. Well, so what we. Right. Is it important, yeah, Gabriel?
Just go ahead.
Okay. You remind me announcement. I have to make an announcement. You remind me.
Well, okay.
Before we begin. Yeah, okay.
So, what? Can we have a bell? So in our Stillwater community, at the ends of retreats, we have a sharing circle, and we wanted to introduce that practice to you. And so we're going to, we would like to take a short break. If you need to go to the restroom, do so. And we'll start, we hope, in about 10 minutes, and we'll rearrange. So there's two circles. I mean, there's sort of the circle of chairs, and then within that, a circle of cushions and mats. We can go from there. Do you want to make your announcement now?
אז כשאנחנו מסיימים היום, בבקשה תלחצו את הכוסות שלכם, כי זה הרבה מאוד כוסות שכל אחד יחוץ את הכוס האישית שלו ויניח אותה שם. ולהוציא את הבדבקות. להוציא את הבדבקות מהכוס, לשים את הבדבקה בפח, ולחוץ את הכוס, אנחנו ממש ממש מעריכים ומודים לכם. אוקיי, there is a request from the family that is responsible for the tea corner. Please, at the end of the retreat, take the sticker out of your private glass and please wash it. It will be helpful, very helpful. Thank you very much.